היום איתנו בלא רק רשת, משורר, מלחין וזמר מכונן, דניאל גמליאלי. איתי סימי ריגר, האחד והיחיד. אני רובינשטיין, ואנחנו מקליטים היום בבר החדש של משפחת ריגר, ירמיהו 54 בתל אביב, שנקרא The Riggers. חצי רעיון, חצי ג'אם סשן, אשר יתפרס על פני שלושה פרקים. נצא לדרך. איתנו היום, לא אחר מדניאל גמליאלי.
שלום, אהלן.
שלום, סינגר סונגרייטר, אפשר להגיד?
אפשר להגיד.
אני שמעתי עליך לראשונה בתוכנית של יואב קוטנר ואורלי יניב. שם אני מגלה כל מיני דברים. ובעצם, אם אני לא טועה, יואב קוטנר אמר שאתה שלחת להם דיסק, פשוט, עם השירים. האם זה באמת ככה נוצר החיבור? כמו message in the bottle כזה?
אפילו יותר מצחיק מזה. ישבתי עם חבר על הבר, והוא אמר לי, אני צריך לחזור הביתה, מחר אני נוסע לעשות סאונד בגלץ. אמרתי לו, מה יש לך בגלץ? אומר, סאונד באיזה ג'אם. אני אומר לו, איזה ג'אם? אומר לי, אצל קוטנר. אמר לו, אוקיי. חכה רגע, רצתי לאוטו, הבאתי לו דיסק, כתבתי ליואב. אני חושב שכתבתי בערכה מאוד גדולה והתרגשות. ואמרתי לו, כך, תביא לו את זה. הוא לקח לו הרבה זמן, אבל הוא ככה חנה רחוק וכל מיני כאלה, ובסוף ליד הקפה של קוטנר הוא שם את הדיסק הזה. ויום למחרת בעצם ככה זה הגיע לרדיו. יום למחרת הוא כבר שם שירים. זה אומר שכנראה בדרך הביתה הוא כבר שמע את זה.
מדהים, מדהים. אני חשבתי, כמו שיואב קוטנר אומר, נעשה שיר ואז נסביר. נכניס אנשים לאווירה.
בכיף. אם הייתי מאמין שציפור יכולה להפוך ללוויה, הייתי עומד על אבן ושואג. ואם הייתי מאמין הייתי עומד דלבן מה שנשאר לי זה ללמוד להסתכל בטבע עד יומי האחרון לראות היום הוא יומי האחרון בינתיים היום הוא יומי האחרון בינתיים אם הייתי מאמין שציפור יכולה להפוך ללוויה, הייתי עומד על אבן ושואג עד אלייך. מה שנשאר לי זה ללמוד להסתכל בטבע, עד יומי האחרון לראות היום הוא יומי האחרון בינתיים. היום הוא יומי האחרון בינתיים.
השיר הזה אני חשבתי לבקש ממך לעשות לסיום, אבל האמת שאפשר לעשות אותו גם בתור ההתחלה. זה מה שיפה בו בעצם. אני... כשאני שמעתי את השיר הזה וגם השמעתי אותו לידידה, עלו בנו מחשבות שזה קצת מזכיר את גבריאל בן חסן. סופיות, סופניות, או התחלה, או... אבל יש בזה משהו אופטימי גם. בוא תספר לנו קצת על השיר.
האמת שזה המפיק של האלבום, אמיר לב, ואני, השיר הזה נכתב מתוך שיחה. אני הגעתי לעשות את האלבום, את האלבום איתו, הייתי מאוד שבור לב. איכשהו זה מסתדר ככה, ו... סיפרתי לו שאיזה מישהי שברה לי את הלב וככה זה וזה ואז הוא אמר לי שגם הוא היה לו, ואמרתי לו היא כמו ציפור, היא פשוט עפה כמו ציפור ואין מה לעשות, אני לא יכול להחזיק אותה. הוא אמר אני אשתי כמו לביאה במדבר. אמרתי לו תשמע, אם אני הייתי מאמין שציפור יכולה להפוך ללוויה, הייתי עכשיו עומד על אבן בחוץ ושואג עד אליה. הוא אמר לי, וואלה, ואז ככה נפרדנו, באמת במשפט הזה, והלכתי, ונידד לי המשפט, שהיום הוא יומי האחרון בינתיים, זה גם כמו להגיד היום זה היום הראשון שלי. כאילו, אוקיי, בינתיים, מחר כבר, אם היום האחרון, אז מחר כבר מתחיל היום הראשון בחיים, או משהו כזה. ונשאר באמת ללמוד ולראות את החיים, ולקבל אותם, ולהבין אותם באמת בפשטות שלהם, שציפור עפה ולוויה שואגת, ואני נמצא כאן, ו... וזה החיים שלי, ואני יכול פשוט להרגיש אותם ולהיות בהם.
סימי, אתה היית בסיטואציה של...
כן, אני חתמתי עם ציפור והיא הפכה ללוויה. ולא רק במדבר, בכל הארץ. כן, הייתי מת. ולא היה למחרת. היה... ואלוהים לא קיבל אותי, לדעתי, באמת לדעתי, בזכות אבא וסבא שלי. וכל יום שאני חי זה בונוס רציני מאוד. זה 6 שנים מאז שאומרו לילדים ובטלוויזיה שנפטרתי, ובאמת, דברים כאלו זה, עוברים את זה, זה, זה משאיר רושם לכל יתר החיים. וזה הכי חשוב, למרות שזה רע, זה עושה רושם לילדים וגם לאנשים שאוהבים אותך. כי הם בעצם סבלו כל הזמן, לא אני, אני הייתי בלי הכרה. ובאמת ככה זה החיים, באמת לומדים כל היום, כל הזמן. עכשיו הקטע עם, עם, עם זמרים וספורטאים ו-actors, actors, שחקנים ושחקנות, זה עולם אחר, עולם אחד קטן מאוד, שהרבה פעמים נפגשים ביחד כי מבלים באותו מקום או רואים אחד את השני, ובאמת זה, זה, זה מאוד קרוב לדברים האלה.
אז אני אומר, בוא נחזור טיפה להתחלה יותר סטנדרטית, אז מאיפה אתה? בן כמה אתה?
אני בן 35, היום מירושלים. כשאמרת לי המוזיקה והספורט, האנשים של המוזיקה והספורט, זה קאבי מאוד, כי הייתי ילד של מוזיקה וספורט. רציתי להיות מוזיקאי ורציתי להיות כדורסלן, ובאיזשהו שלב כל המוזיקאים שהיו איתי בבית ספר עזבו לבית ספר אחר ללמוד מוזיקה, זה היה בגליל העליון, ואני נשארתי בבית ספר כי לא יודע, ככה אני רגיל להיות במקום בחיים, ונשארתי בכדורסל וראיתי אותם כל הזמן עם המוזיקה, ואני כל הזמן עם הכדורסל. שיחקתי בנוער של גליל עליון, בארצית, וזה ארבע אימונים, ובבני יהודה, והיינו נוסעים כל הזמן, וזה כל כך הרחיק אותי מהמוזיקה, ואני לא יודע, ובסוף אני חושב שנפצעתי, בטיול שאחרי הצבא, והבנתי שאני לא ספורטאי, ואני צריך לתפוס את זה, את מה שאני אוהב עכשיו. הלכתי למוזיקה בגיל מאוחר, בגיל 33. תמיד היה לי מוטיבציה גם להתחיל מאוחר, כי שמעתי על כמה אומנים שאני מאוד אוהב שהתחילו מאוד מאוחר, שזה אהוד בנאי ולאונרד כהן ואמיר לב, שהם הם התחילו, הם לא פרצו בגיל 18 ו-20, הם התבשלו ואז יצאו.
זה נשמע לי כמו תירוץ.
למה?
ככה, כי אם היית הולך עם החברה האחרים, אולי היית יוצא לפני כן. אתה שיחקת כדורסל עד שהבנת שאין לך מה לעשות בכדורסל, נכון?
כן.
אז זה לא היה הבחירה הראשונה שלך. באיזשהו מקום. והבחירה השנייה שלך, אז היו שתי אהבות. אהבת שתי דברים.
פשוט אני חושב, גם בספורט וגם במוזיקה, יש משהו שהוא לייב, שאתה לא יכול לשקר. אם אני מנגן עכשיו בגיטרה מולכם, אני חייב עכשיו לנגן, או אם אני משחק עכשיו כדורסל, אז אני צריך לקפוץ הכי גבוה שאני יכול, וזה שני דברים שזה, זה בקריירה זה, זה ממש ללכת עם הלב עד הסוף ועם הרצון עד הסוף, המוטיבציה.
אני לא יודע, כי אני אגיד לך ככה. אני ראיתי הופעות שהיו פלייבק. שזה בלוף. זה בלוף. זה בן אדם שמגיע לשם, זה היה, איך קוראים לה, זאת מדנה. זה פלייבק, זה היה בושה וחרפה. ויש שחקנים, שחקנים שמשחקים ב-NBA וגם בליגה הישראלית וגם באירופה, שלא מתאמצים. לא מתאמצים, לא נותנים את הכל על המגרש. אם היו נותנים את הכל על המגרש, כמו במקומות אחרים, כמו בכדורגל באנגליה ובספרד וכל זה, היינו נראים אחרת. גם כן, הדרישות של המאמנים אחרת. אני לא יודע איך הדרישות של המורים למוזיקה, או מי שאתה מאמץ אותך, אני יודע, אני היה לי המזל שהייתי חבר טוב של אריק איינשטיין, זיכרון לברכה. והוא לקח אנשים, הוא לקח את שלום ואת יוני רכטר, והוא לקח את, איך קוראים לו, זה עם שם טוב לוי. כל אלו הוא לקח ופיתח אותם. קלפטר, פיתח אותם. אנשים לא עושים את זה, זה בגלל שהוא מיוחד. Right, בקלוסה יש לך מאמן. לפעמים יש לך מאמן טוב, לפעמים יש לך מאמן רע. לא, לפעמים יש לך מאמן טוב, ובדרך כלל יש לך מאמן רע. ומה שדורשים ממך, ואז זה יכול לקדם אותך, ואז אתה רואה באיזשהו שלב בחיים אם אתה מתאים. אני שיחקתי בליגת על פה, עד שהבנתי שאין לי מה לחפש. ואמרתי, הלכתי ליגה שנייה, הבנתי שאין לי מה לחד, הייתי בסדר, אתה יודע, אבל אז עברתי לאימון. ועשינו 5 שנה אחרי זה, הבנתי שאין לי מה לחפש. אז הבנתי לטלוויזיה, אבל יש שינויים בחיים שבאים, לא יודעים איפה זה מגיע.
כן.
וגם כן, אתה לא תדע, עד שאתה תקבל את הסתירה במוח, את האהבה הבאה שלך. וזה יגיע.
בסוף שהחלטתי שאני הולך על המוזיקה, אז אמרתי, טוב, זה דבר שאני בעצם, אני לנגן ולשיר, אני יכול עד גיל 80. אז יאללה, אז אני אלך על זה, אני לא אכפת לי להיות עני באיזה דירה קטנה, איפשהו באיזה עיירת פיתוח, ולשבת עם גיטרה, קצת לאכול ביסקוויטים בבוקר, ואני אסתדר עם זה. אם אני אעשה מעכשיו עד גיל 80 את מה שאני אוהב, ואת מה שאני מרגיש שבוער בי, אז יאללה, אני הולך על זה.
זה חלום. חלום שלא רק אם אין לך כסף או יש לך כסף, אנשים מתנהגים ככה מה שמתאים לה. אתן לך דוגמה, את אריק. אריק היה לו הקופסה נובלס, התן לימון והסוכר, וזה היה מספיק בשבילו. לראות ספורט, לנגן וזהו, לא אכפת לו הכסף. לא היה אכפת לו, הוא עשה טעות ונתן למנהל שלו לנהל את הכסף, אז הוא ניהל את זה בחשבון שלו ולא של אריק. ותשמע, זה גם כן תלוי בדברים אחרים, זה אופי של בן אדם. יש אנשים שמגיעים לאן שהם מגיעים למעלה ושוכחים מאיפה הם באו. לצערי זה רוב האנשים. אנשים באמת, אנשים הטובים, זוכרים בדיוק איך הם הגיעו. תזכור את זה, כי אתה תגיע למעלה. אז תגיד ליניר, תשמע, אתה זוכר את היום הזה שעשינו עם סימי? שתבוא לבקר אותי בפעם בשנה, אתה יודע, איך קוראים לזה, איפה שאני נח אחרי החיים, אתה זוכר סימי בזה וזה, תגיד כן.
זה היה החלק הראשון מתוך 3 של לא רק רשת, בו הרחנו את דניאל גמליאלי. איתי היה סימי ריגר ואני עני רובינשטיין. המשך הג'אם סשן עם דניאל גמליאלי בפרק הבא.